שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף כ"ז, אנחנו מתחילים בדף כ"ו עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. ומביאה הגמרא את הממרה החמישית של רבא. ובסוגריים נאמר שהגמרא בכוונה מביאה מקרה קיצון כדי להדגיש דרכם עקרונות מסוימים. ואמר רבא, אדם שזרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקיבלו בסייף, הגענו לפלוגתא למחלוקתם דרבי יהודה בן בטרה ורבנן דתניא, ששיינים בברייתא. היכו 10 בני אדם ב10 מקלות והוא מת, בין אם הם היכו אותו בבת אחת, בין אם הם היכו אותו בזה אחר זה, הדין שכולם פטורין. הפכנו דף, מסביר רש"י, מפני שעל מנת שאדם יתחייב על הריגת חברו, צריך שהוא יקה את כל נפש האדם. שאין אדם יתחייב מיתת בית דין על הריגה של אדם אחר, אלא אם כן הוא עובר על הפסוק, ואיש כי יקה כל נפש אדם, מות יומת. וכאשר היכו 10 אנשים ואפילו בזה אחר זה, אז אף אחד מהם לא היכה את כל הנפש, ולכן הם פטורים ממיתת בית דין. רבי יהודה בן בטרה חולק ואומר, שכאשר הם היכו אותו בזה אחר זה, אז האחרון חיה, מפני שקרב מיתתו. כך שלשיטת רבי יהודה בן בטרה, האדם שקיבל את התינוק בסייף יהיה חייב מיתה, מפני שהוא קירב את מיתתו. ומביא הגמרא מקרה דומה. אם בא שור מועד וקיבלו את התינוק בקרניו, ומת התינוק, הגענו לפלוגתא למחלוקתם דרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ורבנן דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק נקרא בפנים, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו, ונחלקו רבי ישמעאל ורבנן לעניין הכופר. שלשיטת חכמים הכופר זה דמי הניזק, ובמקרה של השור שקיבל בקרניו את התינוק, אין בעל השור צריך לשלם כופר, מפני שלתינוק שנפל מהגג אין ערך כספי, בשעה שהשור הרג אותו, זה דומה לאדם ששבר כלי, רגע לפני שהוא התנפץ על הקרקע שאין לו שווי כספי. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה חולק ואומר, שאת הכופר משלמים על פי דמי המזיק, ועל פי דעתו של רבי יהודה בן בטרה, שזה נחשב שהשור רצח את התינוק, על בעל השור לשלם כופר, בהתאם לשווי העצמי שלו. וממשיכה הגמרא ומביאה את ההוראה השישית שאמר רבא. וגם כאן מדובר על מקרה קיצון תיאורטי, ואמר רבא, אדם שנפל מראש הגג ונתקע באישה ששכבה על הרצפה, באופן כזה שהוא גם בא עליה בלי שהוא התכוון לכך וגם פצע אותה. הוא מוסיף רש"י כגון שהוא נפל מהגג ברוח מצויה, כך שהנפילה נחשבת לקרוב למזיד. הדין שעל פציעת האישה הוא חייב ב4 דברים, כפי שתבאר הגמרא, ואם מדובר וביבימתו, אז הוא לא קנה אותה לאישה, וזה למרות מה ששנינו במסכת יבמות שהבעל יבימתו בין בשוגג ובין במזיד קנה. מפני ששם מדובר שהוא התכוון לעצם מעשה הביאה, רק הוא התכוון לביאה על אישה אחרת. אבל במקרה שלנו, הוא לא התכוון כלל לשום ביאה, ולכן הוא לא קנה אותה בביאתו. הנפקמינה, שאם חזר ועשה אחד מהאחים מאמר, דהיינו קידושים דה רבנן, הוא יפסול אותה עליו. הוא מבאר את הגמרא שהוא חייב ב4 דברים, הכוונה בנזק שנגרם לאישה, בצער שנגרם לה, בריפוי שצריך לרפא אותה, ובשבט, דהיינו, בימי המחלה שהוא צריך לשלם לה, אבל דמי בושת הוא לא משלם לה, דתנן, שהרי שנינו במשנה בדף פיוו, שאדם שנפל מן הגג על אדם אחר ופצע אותו, הוא אינו חייב לשלם לו על הבושת שנגרמה לו, עד שיהיה מתכוון לפגוע בו ולהזיק. מביאה הגמרא את המימרה השביעית ואמר רבא, אדם שנפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה, דהיינו שהוא אנוס בכך, והזיק וביש אדם אחר שעמד למטה, הדין שהוא חייב על הנזק. כפי שראינו בדף הקודם, שאדם חייב לשלם נזק אפילו אם הוא היה שוגג, אפילו אם הוא היה אנוס, מצד שני, ופטור ב4 דברים שעליהם מתחייבים רק אם המעשה היה מזיד או קרוב למזיד. ואם הוא נפל מהגג ברוח מצויה והזיק וביש אדם אחר שהיה שם, אז הוא יהיה חייב ב4 דברים, שהרי אז הוא קרוב למזיד, אבל כפי שראינו במקרה הקודם, ופטור על הבושת מפני שהוא לא התכוון לבייש. ואם נתהפך, לאחר שהוא התחיל בנפילה מהגג, כך שהוא התכוון לנפול על האדם, ועל ידי כך לרקח את הנפילה, אז זה נחשב שהוא התכוון להנעתו, ולכן חייב אף על הבושת, מפני שהוא התכוון להזיק, אף על פי שהוא לא התכוון לבייש. והמקור לכך דתניא ששנינו בברייתא, על הפסוק, כי נצאו אנשים יחדיו איש ואחי, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה, והחזיקה במבושיו, אומרת הברייתא, ממש מה שנאמר בפסוק ושלחה ידה, אז איני יודע שההמשך הוא שהחזיקה במבושיו, אז אם כך, מה תלמוד לומר לשם האמרה התורה והחזיקה במבושיו, אלא לומר לך, שכיוון שנתכוון אדם להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש, הדין שהוא חייב בתשלום בושת. ומביאה הגמרא את המימרה השמינית ואמר רבא, אדם שהניח לו גחלת על ליבו, של אדם אחר ומת אותו אדם, הדין שהוא פטור ממיטת בדין. שבכך שאותו אדם שהניחו עליו את הגחלת לא סילק את הגחלת מעליו, אז זה נחשב כאילו הוא הרג את עצמו. אבל אם האדם הראשון הניח את הגחלת על בגדו של האדם השני ונשרף האדם השני, הדין שהוא חייב לשלם על הנזק שנקרם לבגד, והוא לא יכול לומר שזו אשמתו של בעל הבגד שהוא לא סילק את הגחלת מהבגד. כי זכותו של בעל הבגד לא לסלק את הגחלת ואחר כך ללכת לבית הדין ולתבוע את תשלום הנזק שנגרם לבגד. ואגב, שתי הממות האחרונות שאמר רבא, אמר רבא תרוויו תנני, שנינו אותם במשנה. את הדין לגבי אדם ששם גחלת על ליבו של חברו, שהוא לא נחשב רוצח, שנינו דתנן, במשנה בסנהדרין שאומרת, אדם שכבש עליו לחברו לתוך האור, שהחזיק אותו שם בכוח עד שמת, או לתוך המים ואינו יכול לעלות משם, שהם עשו תחרות מי יכול הכי הרבה זמן לצלול מתחת למים והוא עזר לחבר לנצח, ובעקבות כך ומת החבר, הדין שהוא יהיה חייב. אבל אם הוא דחפו לתוך האור או לתוך המים ויכול החבר לעלות משם ומת אותו חבר, הדין שהוא פטור. וזה דומה למה שאמר רבא, שבמקרה שהאדם יכול היה להסיר את הגחלת מליבו והוא לא עשה את זה, אז מי שהניח עליו את הגחלת לא נחשב כרוצח. ומה שאמר רבא על אדם ששם גחלת על בגדו של חברו שהוא חייב לשלם על הנזק, דתנן ששנינו במשנה, אדם שאמר לחברו קרא את כסותי או שבר את קדי, וחברו ביצע את הדבר, הדין שחברו חייב. כי משמעות דברי הראשון הייתה, אם תרצה תקרא ותשלם על כך. וזה מקביל למה שאמר רבא, שגם אם בעל הבגד נמנע מלהסיר את הגחלת, זה לא נחשב שהוא ויתר למזיק על תשלום הנזק. אבל ממשיכה המשנה, במקרה שהוא פירש לו, ואמר, קרא את כסותי, שבר את קדי, על מנת לפתור, אז הוא יהיה פטור מלשלם. ובנושא הזה, ביי, שאל רבא את השאלה הבאה, אדם שהניח גחלת, הלב עבדו הכנעני של חברו, ובעקבות כך מת העבד. מהו הדין במקרה הזה? האם כגופו דמי או כממונו דמי? האם הוא יהיה פטור מלשלם על העבד, מפני שהיה לו לעבד לסלק ממנו את הגחלת והוא לא סילק אותה? או שאנחנו מתייחסים לעבד הכנעני כממונו של חברו, ולכן הוא יצטרך לשלם על הנזק לחבר? הוא ממשיך רבא ומסתפק, גם אם תמצא לומר שכגופו דמי, שהאחריות היא על העבד להוריד ממנו את הגחלת, ולכן המניח את הגחלת יהיה פטור, במידה והוא הניח את הגחלת על שורו של חברו, מהו הדין? שהרי בשור אין דעת לסלק מעצמו את הגחלת, ולכן מסתבר שמניח הגחלת יהיה חייב על תשלום הנזק שנגרם לשור. ואומרת הגמרא, הדר פשטה, חזר רבא פשט והכריע את הדין, שעבדו כגופו, אבל שורו כממונו, שביחס לעבד הוא יהיה פטור, כי העבד היה צריך לסלק את הגחלת מעל עצמו, אבל ביחס לשור הוא יהיה חייב, שהרי אין בשור דעת לסלק מעל עצמו את הגחלת. בשעה טובה, הדרן הלך פרק כיצד הרגל, ונתחיל את פרק שלישי. המניח את הקד ברשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה ושברה, פטור. ואם הנתקל הוזק בה, בעל החבית חייב בנזקו. ומהירה הגמרא הערה לשונית, פתח במשנה בקד, וסיים בחבית. ותנה נמי, וכך גם שנינו במשנה בדף למד א', זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, נשברה קדו של זה בקורתו של זה, פטור. שגם במשנה הזאת הוא פתח בחבית וסיים בקד. ותנה נמי, וכך גם שנינו, במשנה בדף קופטת וב, זה בא בחביתו של יין וזה בא בקדו של דבש, נזדקה חבית של דבש ושפך זה יינו והציל את הדבש לתוכו, אין לו אלא שכרו. וגם במשנה הזאת פתח בקד של דבש וסיים בחבית של דבש. הוא מסביר את השינוי הלשוני, אמר רב פאפה, שהמשניות באות להשמיע לנו שהיינו קד, היינו חבית. אנשים קוראים לשני הכלים הללו בשני השמות, ושואלת הגמרא, למי נפקמינה? איזו משמעות מעשית יש לידיעה הזו? עונה על כך הגמרא, למקח וממקה. מסביר רש"י, שביד המוכר לתת ללוקח איזה כלי שהוא ירצה, אפילו אם הוא יתנה עמו בשעת המקח שייתן לו חבית דמשמע גדולה, יכול לתת לו המוכר קד שהיא קטנה יותר. ומברר את הגמרא, איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? אילמה באטרה, דקדה לא קרו חבית וחבית לא קרו קדה, אם מדובר על מקום כזה, שלא מחליפים את השמות, לקד לא קוראים חבית ולחבית לא קוראים קד, אז מדוע ביד המוכר לתת ללקוח איזה שירצה המוכר? הלא קרו לה. הרי במקום המדובר לא קוראים בכלל לקד חבית, אלא בהכרח לא צריכה, לא דיברו המשניות, אלא במקרה, דרובה קראו לה לקד הקדה ולחבית החביתה. רוב האנשים אכן קוראים באותו מקום לקד קד ולחבית חבית. והיא קנמי, אבל יש גם קצת אנשים באותו מקום דקראו לחבית הקדה ולקד החביתה. שהם מחליפים בין השמות וקוראים לחבית קד ולקד חבית. מה עוד אתימה? מה היית חושב לומר? זיל בטל רובה, שנלך אחרי הכרעת הרוב. ולכן המוכר לא יכול לתת ללוקח קד במידה והוא יתנה איתו שייתן לו חבית. הפכנו דף כמה השמלן, באות המשניות להשמיע לנו, דהן הולכים בממון אחר הרוב. ולכן איכן שיש לנו ספק בדבר, כגון במקרה שלפנינו, שייתכן והמוכר הוא ממיעוט האנשים שקוראים לחבית קד, אז לא הולכים בממון אחר הרוב, אלא מוצאים מחברו עליו הראיה. וכגון מקרה נוסף מביא רש"י מדף מ"ו, אדם המוכר שור לחברו ונמצא שור נגחן, אנחנו לא אומרים בתר רובה הולכים, ורוב האנשים קונים שברים לשם חרישה כטרקטור, ואם כך זה מקח טעות, אלא אנחנו אומרים המוצאים מחברו עליו הראיה, כי יכול המוכר לומר לקונה, לשחיטה מחרטיב לך. ציטוט מהמשנה, ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור. ושואלת על כך הגמרא, אמי, מדוע זה שנתקל בה פטור מלשלם על הנזק? היא באה אלה לעיוני ומייזל. הרי אדם בועד לעולם, והוא צריך היה להסתכל איפה הוא הולך. הוא מביא על כך הגמרא ארבעה תירוצים. תירוץ ראשון, אמרי דבי אמרו בבית המדרש של רב משמי דרב, שהמשנה מדברת בממלא רשות הרבים כולה חביות. ואותו אדם ששבר את החבית נדחק בין החביות ולא יכול היה להיזהר מלשבור את החבית. תירוץ שני, שמואל אמר באפלה שנו, שמדובר על מקום חשוך, והמהלך שם לא יכול היה להיזהר מלשבור את החבית. תירוץ שלישי, רבי יוחנן אמר בקרן זווית מדובר. הוא מסביר רש"י שמנכנסים ממבוי למבוי, פונים מרחוב אחד לרחוב שני מן הצד, והאדם הניח את הקד בצד המבוי אצל קרן הזווית, וכשהחזיר זה המהלך את פניו לרחוב, הוא לא ראה אותה. וביחס לשלושת התירוצים האלה, אמר רב פאפה, לא די כמתניתין, לא ניתן לדייק את לשון המשנה, אלא או כתירוצו של שמואל, או כתירוצו של רבי יוחנן, שהמניח את החבית לא פשע, ולכן נקטה המשנה דווקא לשון של נתקל. ומזה נדייק, שאם הוא שבר את החבית ברצונו, אז הוא יהיה חייב. די כתירוצו של רב. שהמשנה מדברת בממלא רשות הרבים כולה חביות, מהי עיריה נתקל? מדוע נקטה המשנה לשון של נתקל? הרי אפילו שווה, המהלך ברצון את החבית, נמי, גם אז הוא יהיה פטור. שהרי זכותו של אדם להסיר את מה שמונע ממנו ללכת ברשות הרבים. דוחה את הדברים, אמר רב זביד משמי דרבה, שהמשנה מסתדרת אפילו לשיטת רב, והוא הדין, ואפילו שבר המהלך את החבית הוא יהיה פטור, והי דקטני. והסיבה שנקטה המשנה דווקא לשון של נתקל, זה משום שאיידה דבאי למיתני סיפה, זה אגב כך שרצתה המשנה לשנות בהמשך את המקרה הבא. ואם הוזק בה, בעל חבית חייב בנזקו. דווקא במקרה שהמהלך נתקל ושבר את החבית והוזק בחרסים, אז בעל החבית חייב בנזקו. אבל במקרה שהמהלך שבר ברצון את החבית ואחר כך הוזק בחרסים, לא יהיה חייב בעל החבית. מה הייתה מה? מפני שהוא המהלך דאז יקנפשי. הוא גרם את הנזק לעצמו. ואגב הדין הזה שמתייחס רק לנתקל, קטני רישה, לכן נקט התנה גם בתחילת המשנה את המילה נתקל. תירוץ רביעי, אמר לרבי אמה לרב אשי, הכי אמרי במערבה, כך אומרים בארץ ישראל, משמי דרבי אולה, שהסיבה שהנתקל בחבית פטור מלשלם, לפי שאין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים. ולכן אין צורך לומר שהוא נתקל באפלה בחבית, או שהיא הייתה מונחת בקרן זווית, אלא אפילו הוא נתקל בבאור, הוא יהיה פטור, מפני שרשות הרבים מיועדת להליכה, ואין דרך בני אדם להתפונן בדרכים. הוא מספר את הגמרא, הווה עובדה, קרה מקרה כזה בנער דעה, וחייב שמואל את הנתקע לשלם את הנזק שהוא גרם לחבית. ומקרה כזה קרה גם בפומפדיטה, וחייב רבה את הנתקע לשלם על הנזק שנגרם לחבית. ושואל את כך הגמרא, בישלמה מסתדר לי הפסק שאמר שמואל, כי הוא פסק כשמעתי, כפי שהוא העמיד את המשנה, שהנתקל פטור מלשלם דווקא אם הוא נתקל באפלה. אם הוא נתקל באורה הוא יהיה חייב. אלא רבה שחייב את הנתקל, למה האם נאמר שכשמואל סביר עלי? אמר רב פאפה שאין הכרח לומר שרבה סובר כשמואל, כי המקרה בו רבה חייב את הנתקל לשלם על החבית, קרנה דאצרה אבי, זו הייתה קרן זווית שסמוכה לבית הבד, דכיוון דברשות כעבדי איבה אלי לעיון היו מייזל. שכיוון שכך היה מנהגם, שכשהייתה בית הבד מלאה בני אדם, היו הבאים מושיבים את כליהם ברשות הרבים וממתינים עד שיצאו אלו שלפניהם, אז אותו מהלך היה צריך לשים לב איכן הוא הולך. הוא מביא הגמרא דיון נוסף, ובהמשך התברר הקשר למשנתנו. שלח לרב חיסדא לרב נחמן את השאלה הבאה. הרי אמרו לרחובה 3 ולביתה 5 ולסנוקרת 3, ומסביר רש"י, מנהג הדיינים לגבות מן הבועט את חברו בארכובתו של בועט, שלושה סלעים עבור הבושת שנגרמה לנבעת, לפי שגדולה בושת של מכת הארכובה, יותר מאשר דחיפת היד. ואם הוא בעד בו ברגל, מחיר הבושת זה 5 סלעים, ואם הוא נתן לו סנוקרת, מחיר הבושת הוא 13 סלעים. יש מפרשים שבדומה לרחובה, שזה ברכייה או לביתה ברגל, גם סנוקרת זה מכה ביד, ורש"י מפרש שסנוקרת זה מכה באמצעות וקף של חמור. ושאל רב חיסדא, מכה שניתנה באמצעות לפנדה דמרה ולקופינה דמרה, בית יד של מאדר, או הברזל של המאדר עצמו, מהי? מה סכום דמי הבושת שצריך לשלם בעקבות כך? שלח לרב נחמן את התשובה הבאה, חיסדא חיסדא, קנסה כמגבית בבבל? הרי בושת זה תשלום של קנס, ולא דנים דיני קנסות בבבל, אלא במקרים יוצא דופן. ולכן אמור לי, גופה דעובדה יחי אבא. מה סיפור המעשה שבו אדם יקע את חברו בפנדה או קופינה? שלח לרב חיסדא לרב נחמן את התשובה הבאה, דאו גרגותא דבית רי, היה בור מים מכונסין שמיועד להשקות את השדות שהיה שייך לשני אנשים בשותפות. דכל יום אהב ודל אחד מניו. ולפי תורנות, כל יום היה אחד מהם דולה מים מהבור. והנה קרה שאת אחד מהם קדה לי ביום עד אלו דילי. אחד דלה מים מהבור שלו ביום שלו. אמר לו השני, יום עדידיו. מה אתה עושה? זה הרי היום שבו התור שלי לדלות את המים מהבור. אבל הראשון, לא אשגח בי, לא התייחס אליו. ובעקבות כך, שקל השני פנדה דמרה מחיי. הרים ידית של מאדר ויקה אותו. אמר לו רב נחמן לרב חיסדא, 100 פנדי בפנדה למחיי, אפילו 100 הקאות הוא יכול היה להקות אותו, שהרי הוא גזל את מימיו. ואפילו למאן דאמר, לשיטת האומר, שלא אבי דין איש דינא לנפשי, שאפילו דין אמת לא יעשה אדם לעצמו אלא ילך אצל הדיין, אם מדובר במקום של פסידה, כן אבי דין איש דינא לנפשי. אדם לא צריך ללכת לדיין, אלא יכול לעשות דין לעצמו. דאיתמר, שזוהי מחלוקת האמוראים בנושא. רב יהודה אמר, לא אבי דין איש דינא לנפשי, אפילו דין אמת לא יעשה אדם לעצמו אלא ילך אצל הדיין, ורב נחמן לעומת זאת אמר, אבי דין איש דינא לנפשי. אדם רשאי לעשות דין אמת בעצמו. הוא מבאר את הגמרא את גבולות המחלוקת. אחד איקה פסדה, אם עד שילך התובע לבית הדין, ייגרם לו הפסד, לדוגמה, במקרה שתהיה רב חיסדא, האדם הראשון ימשיך לדלות מן המים שלו בתורו, והשני לא ידע כמה הוא דלה, או שמא יש חשש שיכלו המים מן הבור, כך שיגרם הפסד לשני, אז במקרה כזה, כולי אלמא לא פליגי, אין מחלוקת, אלא יש הסכמה רחבה מקיר לקיר, דאבי דין איש דינא לנפשי, שאדם יכול לעשות דין לעצמו. כי פליגי, באיזה מקרה הם נחלקו, איך דלקא פסדא, שלא יגרם הפסד אם התובע ילך לבית הדין, שבמקרה כזה רב יהודה אמר, לא אבי דין איש דינא לנפשי, אדם לא רשאי לעשות דין לעצמו, דכיוון דלקא פסדא, ליזל קמא דיין, שכיוון שלא יגרם לו הפסד גם אם הוא ילך לדיין, אז חובה עליו ללכת לדיין. רב נחמן לעומת זאת אמר, שגם במקרה כזה אבי דין איש דינא לנפשי, אדם יכול לעשות דין לעצמו, דכיוון דבדין אביד לא טרח, שכיוון שהוא עושה דין אמת, הוא לא צריך לטרוח וללכת לבית הדין, כדי להגיע לאותה תוצאה על פי ההנחיה שלהם. מיטיב מקשה רב כהנא על דברי רב יהודה, שנאמר בתוספתא, בן בגבג אומר, אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות, כי אם תיכנס בגניבה ובסתר לחצר חברך, יש חשש שמא תראה עליו כגנב, והאירוע לא יסתיים בטוב, אלא שבור את שיניו, כלומר, קח ממנו את שלך בחוזקה ובגלוי, ואמור לו, שלי אני נוטל. ואם כך, קשה על רב יהודה, שאמר שבמקום שאין הפסד, לא אבי דין איש דינא לנפשי. אמר לי, עונה רב יהודה לרב כהנא, הפכנו דף, אימך, נראה לך שהקושייה שלך היא קושייה חזקה? הרי בן בגבג, שיטת יחידה הוא. ופליגר, הבנן עלי וחכמים נחלקו עליו, ואני אומר כחכמים. עד לכאן, התירוץ הראשון של רב יהודה. תירוץ שני, רבי ינאי אמר, מהי הכוונה בתוספת השבור את שיניו? אין הכוונה שאדם יעשה את הדין בעצמו, אלא הכוונה השבור את שיניו בדין, שתטבע אותו לדין, ועל ידי כך תשבור את שיניו, וממילא דברי בן בגבג מתאימים לשיטת רב יהודה. וכשהגמרא היא אחי, אם ככה אתה מסביר את דברי התוספתא, אז הלשון ואמור לו לא מסתדרת, שהרי ואומרים לו מבעלי, שהרי בדין הם אלה שאומרים לנתבע שהתובע לוקח את שלו. וגם הלשון אני נוטל לו מסתדרת, שהרי שלו הוא נוטל מבעלי. אם מדובר על ציטוט דברי בית הדין לנתבע, אז הלשון שהתוספתא הייתה צריכה לנקוט זה שלו הוא נוטל. ומכוח שתי הקושיות הלשוניות הללו, נשארת הגמרא בקשיא על תירוצו של רבי ינאי.
עד לכאן דף רב זין.